חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני משוטר הטוב. אז ברור שאתם עכשיו מצפים שאני אתן שוטר טוב לכל העושים במלאכת הקודש של חיסולם של שני המנובלים בלילה, האומה חיזבאללה ואיסמעיל הנייה מחמאס. אז אני מאכזב אתכם, כי נמאס לי להיות צפוי. שיבחתי את החיסולים האלה כבר בלילה, כתבתי עליהם מאמר נרחב בבוקר, מחיאות הכפיים מוצדקות וראויות, והקרדיט מגיע לכולם, ממקבלי ההחלטות נתניהו וגלנט ועד אחרון הדסקאים ב-8200 שהביאה, כך אני מתאר לעצמי חלק מהמודיעין. אבל אני רוצה לשבח כאן את אמריקה, כן, את ארצות הברית של אמריקה, ושר ההגנה שלה לויד אוסטין, שלמחרת החיסולים כבר דיבר עם שר הביטחון שלנו יואב גלנט, ומיהר להצהיר שאם ישראל תותקף על ידי איראן או חיזבאללה, ארצות הברית תגן עליה. במקביל צצים שוב הפרסומים על אוניות מלחמה אמריקאיות שמתקרבות לכאן, ואני משבח את אמריקה בעיקר בגלל הסכנה שמתישהו נאבד אותה. הרי אנחנו בדרך לשם, הרי בעוד כמה ימים או דקות או שבועות, כשגם האירוע הזה יחלוף, ימשיכו הביביסטים הקנאים החשוכים וכפויי הטובה לגדף את האמריקאים, לדבר על הסניליות ומוח הפירה של ביידן והפרוגרסיביות של קמלה האריס. הרי אנחנו בעצם עושים טובה לאמריקאים בזה שאנחנו מרשים להם לעבוד אצלנו ולהגן עלינו, נכון? אז זהו, לא נכון. God bless the United States of America. תודה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. אבל לפני שיהיה רע אני חייב תודה. תודה לטייסים ולמי שלא היה שם, ולמפקדיהם ולרמטכ"ל ולמודיעין הצבאי ולמוסד, על חיסולם בשעה טובה של פואד שוקר בבירות ואיסמעיל הנייה בטהרן. טוב שהרגנו אותם, גמול צודק על מה שעוללו לנו, וגם נקמה היא ערך שאין לוותר עליו. אבל אם התכוונו למשהו שהוא יותר מסגירת חשבון עם ערבים רוצחים, ואם הייתה כאן כוונה להישג נוסף, כלומר הרתעה של האויבים למשל, אלה שעדיין חיים מטהרן ועד תימן, אני חושש שקשה מאוד להרתיע אויב אסלאמי ג'יהאדיסטי. ממש כשם שקשה להרתיע מחבל מתאבד, וברור שבחיסולים הללו לא הכרענו את חיזבאללה או את החמאס. בשנת 2004 פורסמה בצהל תפיסת הפעלה חדשה, שהתבססה על דוקטרינת ההרתעה. כדי ליישם אותה, העתיקו את מרכז הכובד של צהל מחילות היבשה המתמרנים, למשל חטיבות חיר ושריון, שהיו העיקר בדוקטרינה הבן-גוריונית שעיקרה הכרעה, אל כל גורמי האש מנגד, טילים ורקטות וחיל אוויר עם מטוסים וכתבאמים ומודיעין משוכלל, שהם הכוח העיקרי בדוקטרינת ההרתעה. במקביל קוצצו תקציבי צהל כך שלא היה יכול לעשות גם הרתעה וגם הכרעה, וכך נותרנו עם צבא קטן מדי לשתי חזיתות. ועם כל הכבוד לחיסולים אתמול והחיסולים הקודמים, הם לא מרתיעים וודאי לא מכריעים. חייבים לחזור לדוקטרינת ההכרעה, ולכך צריך צבא הרבה יותר גדול.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
לפעמים אנחנו אפילו יכולים להסכים. השוטר שלך, יכולתי לכתוב אותו גם, אני אבל רק אעיר עליו דיירה או שתיים. חיל האוויר זה גם הכרעה, ועוד איך הכרעה, והרתעה. אחד הדברים שהם הכי מפחדים מהם זה חיל האוויר, גם בגלל התכונה שלו להגיע לכל מקום. זאת אומרת, אני לא מכליל אותו באש מנגד וכל הזה. ושכחתי את ההערה השנייה, אבל אנחנו... רציתי לספר, חקרתי את הדבר הזה. נקודה ארכימדית מאוד חשובה, באמת, קרסום של צהל לאורך השנים, זה ועדת לוקר שנתניהו הקים, שכחתי לרגע באיזה שנה, ושם הם הגיעו, אחרי שרבו עם הצבא איזה שנתיים, להסכמה של תקציב, אבל כאילו, בדיוק כל מה שאתה אומר, וזו הייתה טעות. קשה.
כן, תראה, את התקציבים כאילו לא קוצצו באופן נומינלי. תקציבי הביטחון היום גדולים אפילו הרבה יותר מאלה שהיו אחרי 73, אחרי יום כיפור וב-74. אבל כנתח מהתוצר המקומי הגולמי שלנו, מהתמ"ג, מהתל"ג, הוא הולך ומתקצץ. היינו 25% פעם התקציב, היום אנחנו פחות מ-12%. וזה כי באמת רוצים שלאזרחים יהיה טוב, ולא להוציא הרבה על ביטחון. אבל שילמנו על זה בריבית דריבית.
חד משמעית, אבל תשמע, נכון, הכסף נומינלית עולה, מצד שני, אתה יודע, חלק גדול מתקציב הביטחון הוא קשיח, זה משכורות, פנסיות.
כמעט חצי, כן.
נכון, שאני גם, כל השנים אני היחיד, אני נשאר לבד כשיש התקפות על הדבר הזה, כי אני חושב שהוא מוצדק, ואני חושב שאנחנו צריכים לעשות הכל, שהאנשים הכי טובים יהיו שם, ועכשיו ראינו כמה זה נכון, והאנשים האלה לא מגדלים את הילדים שלהם, שזה הדבר הכי נורא שאתה יכול לקחת מאבא, אז מגיע, כן מגיע להם פשוט, אבל אנחנו, תשמע, בעידן שדווקא כשהמדינות נעלמו מסביבנו, או בהסכמי שלום, או בהתפרקות, האיומים גדלו. וזה עולה כסף, אין מה לעשות.
כן, לזה נוספת התפיסה שתם עידן המלחמות הגדולות, פוקויאמה וקץ ההיסטוריה,
בסדר, נגמר, והתחיל מההתחלה, מה קץ ההיסטוריה. התנגשות ציוויליזציות, ואנחנו בעיצומה, ורציתי לעדכן אותך לגבי האגדה הזו של המצח שמתקשרת לשאול על שירות את הנוחבות, אבל אין לנו זמן לזה, ננסה לעשות את זה אחר כך, כי...
כן, היו עוד שניים שמתו אתמול שלא הודיעו להם, זה שניים בעזה שמתו מצחוק כשצילפנו אליהם, אבל זה סיפור אחר.
זה גם בעיקר אגדה אורבנית, אבל... קודם חדשות.
עכשיו, 5 בערב, עם בן כספית ואריאל דאד.
אורחים ומפיקים אסף נבו ושני רומנו, אחרי על השידור שקט וולפין, יש ידיעות, ידיעה בעיתו בנהר הלבנוני, שנחשב לעיתון אמין, שליד הגופה של פואד שוקר נמצאה גופה של עוד בכיר בחיזבאללה. אני עוד לא יודע מה רמת האמינות של הידיעה הזו, אבל ראיתי נכון להקריא אותה, ונגיד שלום לאלוף ממילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי, ואגפי המבצעים והתכנון בצהל, שלום.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
טוב, יש מלא עבודה היום, אבל בוא קודם כל ככה, התובנה שלך על החיסול הכפול, 8 בערב, 2 בלילה, בירות, טהרן, מבחינת המינון, האם זה הדבר המדויק, אך כואב, אך שלא חורג מהמתחם שאולי לא יוביל אותנו למלחמה כוללת, ואני מקווה שמישהו הבין מה קשקשתי עכשיו, גיורא.
הבנתי, ואני אנסה גם להבהיר אותך ולקחת את זה גם צעד אחד הלאה. טוב, נבחין בין הדברים. הפעולה בטהרן, החיסול של הנייה, היא דבר מדהים רק ביכולת המודיעינית והמבצעית, אלא זה באמת שתי ציפורים במכה אחת. זה בניגוד תכף נדבר לחזית האחרת, זה לא אירוע שלכאורה... פגענו בחמאס ועכשיו הוא יגיב. החמאס לא מסוגל להגיב מעבר למה שהוא כבר עושה לנו, ולכן פגיעות בראשים של חמאס, במובן הזה אין פה לא סיכונים ולא מחירים, וטוב שזה נעשה, ואני לא בטוח שנכון אפילו לעצור באיש הזה, וישראל הוכיחה פה שיודעת להגיע, כפי שכבר נאמר כבר בשבעה באוקטובר, גם לכאלה שימצאו במקומות אחרים, ולאו דווקא ברצועת עזה, והדבר הזה אני חושב שהוא... חשוב והוא נכון והוא בהחלט יוצר פה אולי מומנטום שתף נחזור אליו. הסיפור של בירות הוא כמובן מעט שונה מבחינה מבצעית, עוד פעם, ויש פה יעילות מאוד דומה, כי חיזבאללה היה בכוננות מאוד מאוד גבוהה, ולכאורה אמור היה להיות מאוד זהיר יותר מאשר בימים אחרים, כי הוא הבין שישראל הולך לבצע איזושהי פעולת גמול, ולמרות הכל הצלחנו להגיע, וגם פה כנראה בצורה מאוד מדויקת, גם למי שרצינו, מישהו מאוד בכיר, עם נזק יחסית קטן לסביבה, ומצד שני, בירות עצמה מבינה שגם היא לא חסינה. אז מבחינה הזאת, אני חושב שיש פה 24 שעות, במובן המבצעים המוצלחות ביותר שהיו למדינת ישראל, בטח מאז השבעה באוקטובר, וגם בראייה יותר ארוכה.
אני בוודאי מסכים איתך בעניין הזה. השאלה אם יש פה גם הרתעה של החיזבאללה או של חמאס, או שזה עניין של גמול, צדק.
אז ככה, אין פה הרתעה במובן שעכשיו הם, מה שנקרא, יפחדו לפעול, בטח שמדובר על חיזבאללה. חיזבאללה זה ארגון מאוד רובוסטי, וכשמישהו נהרג, אז מישהו אחר מחליף אותו, גם רוב החיסולים שהיו עד עכשיו, הם לא פגעו באמת ביכולות שלו, וגם בטח לא במוטיבציה. אבל, פה יש נקודה, אני חושב שהיא מאוד חשובה. ואני מתחבר פה גם לפוליטיקה הישראלית הפנימית, שבזה אתם מבינים יותר ממני, אבל אני רוצה להסביר משהו. נכון לאתמול בצהריים, או לאתמול אחר הצהריים, נתניהו מצד אחד אמר שהוא מוכן ללכת לעסקת חטופים, כמובן בתנאים שלו, אבל לא יראה רצון רב ללכת לעניין הזה, בין היתר בידיעה שהעסקה כפי שהיא, תביא קרוב לוודאי לפרישה מהקואליציה של בן גביר וסמוטריץ', וזה דבר שהוא לא רוצה שיקרה, וכל יתר הטיעונים הם טיעונים עקיפים, אבל זה היה כנראה שיקול, אם לא המרכזי, שיקול מרכזי. ועכשיו לפי דעתי, אחרי 24 שעות האחרונות, אני חושב שאם ישראל תלך עכשיו לעסקת חטופים, גם מתוך עמדת כוח יותר חזקה, אבל גם שהיא תלך לעסקת החטופים כפי שהיא, בלי תוספות והקשחות, אז דבר אחד, זה ייתן לנו לפי דעתי יתרונות רבים מאוד ביכולת להתמודד בכל החזיתות האחרות, ביכולת לקבל תמיכה אם לא בינלאומית ועדיין של ארצות הברית, אבל מבחינה פנימית אני חושב שהיום בן גביר וסמוטריץ' לא יפרשו מהממשלה, כי גם הם רוצים להיות חלק מהעילה של ההצלחות האחרונות, ופנינו קדימה לעימות אולי חזק עם חיזבאללה וחזק עם איראן, ולכן אני חושב שההזדמנות שבעצם נוצרה כן להגיע לעסקה, דווקא בעקבות האירוע האחרון או הפעולות האחרונות, זה הזדמנות ישראלית אמיתית, אבל שאם לא ננצל אותה תוך סדר גודל של שבוע, חלון ההזדמנות הזה יסגר. ולכן אני חושב שיש פה בהסתכלות ישראלית פנימה איזושהי הזדמנות, גם אני אומר פוליטית, ואני מקווה שנדע לנצל אותה. אם לא נדע לנצל אותה, ואם לא תהיה עסקת חטופים, ולא תיפסק הלחימה בעזה, היא לא מתקדמת במילא לשום מקום, אז גם לא יכולה להיות שום הפסקה של הלחימה בצפון.
אני קצת מסתייג ממה שאמרת על בן גביר סמוטריץ', כי אתה, תשמע, אנחנו חיים פה, אנחנו היום באופוריה, ולפני יומיים ורבע היינו עם 12 ילדים תבוכים במג'דל שמס, ככה שכל יום פה זה דרמה חדשה, ואני חושב שדווקא בנושא עסקת החטופים השניים האלה יעמדו על מילתם, אבל אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. כאילו אם אתה עכשיו היועץ הביטחון לאומי של חמינאי או של נסראללה, מה עובר עכשיו? זה בעצם שני גופים שונים, אבל בגדול זה אותו ציר. אצל החבר'ה האלה מבחינת תגובה, עכשיו הרי הם יכולים ללכת גם על מלחמה כוללת, הם יכולים ללכת על משהו מדוד, הם יכולים להתאפק כמה ימים ולהגיב, כאילו, איך זה, מה הצפי שלנו צריך להיות עכשיו? זה היה אגב שאלה שכל אזרח ישראלי, לא רק בצפון הארץ, שואל את עצמו היום.
כן, אני חושב שמלחמה מלאה, שני השחקנים האלה, לא חיזבאללה ולא איראן, לא מעוניינים היום. אם היו מעוניינים, כבר היינו מזמן במלחמה הזאת, הם לא מעוניינים במלחמה מלאה, אבל הם לא יוותרו על תגובה. ובעצם הם ינסו לעשות משהו קצת דומה למה שישראל עשתה, לתת איזושהי תגובה שתראה שהם לא מקופפים את הראש והם לא מורתעים, ומצד שני, דבר שלא יגלגל את ישראל הלאה, לידי מלחמה מלאה. אני אומר את זה משום שהמצב הנוכחי של סוג של מלחמת התשה היא לא כל כך טובה לחיזבאללה בגלל כל היבטים הפנים לבנונים, אבל היא מאוד מתאימה לאיראן. אולי אני אסביר רגע אחד משהו על איראן. איראן נכון לפני השבעה באוקטובר באמת תכננה להקריס את ישראל על ידי מעלומה מתואמת של כל הזירות, אותה טבעת האש שלא נחזור אליה עם כל השחקנים. יכול להיות שאם הייתה עושה את זה בהפתעה ומתחילה עם רדואן בצפון וכל יתר המיליציות, יכול להיות שישראל הייתה במצב הרבה יותר קשה. ההזדמנות הזאת לטוב ולרע התפספסה, וכרגע המדיניות האיראנית היא להתיש את ישראל במלחמת התשה מתמשכת, שהיא תהיה כזאת שמצד אחד מספיק כואבת לנו מצד אחד, מספיק כזאת שגם סינואר לא ילחץ להגיע להסכם, כי הוא יקווה ש... אז הלחימה, מלחמת ההתשה תתרחב ותימשך, ומבחינת האיראנים גם לא משלמים עליה בעצם שום מחיר עד עכשיו, וזה מבחינתם יהיה הפתרון המועדף, ולצערנו גם זה פחות או יותר הפתרון המועדף כרגע לידי מדינת ישראל. אם ישראל אומרת לא עסקת חטופים מצד אחד, ולא מלחמה כוללת מצד שני, אז אתה לא מגיע לשקט בדרום, בהגדרה לא מגיע לשקט בצפון, אתה לא רוצה מלחמה כוללת, אז אתה מסכים להימשך ולהמשיך להיות באותה מלחמת התשה, ומתימשך ככה עוד שנה, אני לא בטוח שזה הראייה הכוללת, הדבר שהכי מתאים למדינת ישראל, אבל זה מאוד מתאים לאיראן.
מלחמת התשה אף פעם לא התאימה לנו, ולפעמים נדחפנו אליה, כמו אחרי מלחמת יום כיפור, אבל האם מה שאתה אומר לא גורר בהכרח שהאינטרס הישראלי הוא לחתור למלחמה כוללת עם איראן עכשיו?
אז תראו, זה עוד פעם, זה מחזיר אותנו בעיקר לשאלה האמריקאית. שימו לב שהעמדה של שר הגנה האמריקאית, עוד פעם, עוד לפני האירוע של אתמול בלילה, אמר שאם איראן תתקוף את ישראל, נגיד במסגרת לחימה גדולה בצפון, ארצות הברית תסייע לישראל בהגנתה. זה not good enough. זאת אומרת, את זה הם כבר באמת עשו באפריל, אבל הייתי מצפה מממשל אמריקאי להגיד שאם איראן תהיה מלחמה עם ישראל, או בוודאי אם איראן היא זו שתתקוף את ישראל, ארצות הברית תדע להגיב או לפעול באופן כואב באיראן עצמה. את זה לצערי אין לנו. ולכן אם אני עונה לשאלה שלך בצורה ישירה, אני חושש שמלחמה ישירה ישראל, בין ישראל לאיראן כרגע, בנוסף כמובן לחזיתות הקיימות, בלי שארצות הברית מוכנה לנקוף אצבע בצד ההתקפי מול איראן, היא דבר שישראל יכולה למצוא את עצמה במצב שהוא מעבר לכוחותיה. ולכן לצערי אנחנו לא צריכים לרצות את הדבר הזה כאן ועכשיו, אנחנו עלולים להגיע אליו. אם איראן תתקוף את ישראל עוד פעם ישירות, כנראה ישראל תצטרך להגיב, ויש לנו את היכולת, ועלולים להיכנס לזה. אבל אני אומר, אם אני לוקח את זה לשני הכתבות, אחת זה המשך המלחמה בעזה, המשך מתוך הגדרה מלחמת ההתשה בלבנון, וכן אולי גם סוג של אימות ישיר עם איראן, ואם כל זה נמשך על פני זמן, ספק רב אם מדינת ישראל יודעת להחזיק בזה מבחינת חימושים, מבחינת מצב כלכלי, מבחינות הרבות אחרות. אז אם אין לנו תמיכה אמריקאית לדבר כזה, אולי תהיה עם ממשל אחר פעם, אבל אין לנו תמיכה אמריקאית לדבר כזה, והאופציה האחרת, ואני אומר שוב, היא להגיע לעסקת חטופים, ולא בגלל החטופים, אלא בגלל סיום הלחימה בעזה, שכפי שאמרתי, לא מובילה לשום מקום בינתיים, עם סיכוי טוב גם להגיע להפסקת אש בצפון, ואולי לאיזושהי הסדרה שאפשר לחיות אותה, אני חושב שמדינת ישראל זקוקה לפסק זמן.
אני רוצה לאתגר אותך בשאלה האחרונה דווקא בנושא הזה, כאילו, דווקא בגלל שאתה גם אחד שלא חושב בתוך הקונצנזוס, ולהתעלם לרגע מעסקת החטופים שאני כמובן בעדה, ולהתעלם לרגע במצב החימושים שלנו שאני כמובן נגדו. מה בעצם צריך להפחיד אותנו במלחמה קונבנציונלית עם איראן? אנחנו הרי יודעים שחיל האוויר שלה בעצם בגדול לא קיים, יש לה יכולות של כתבאמים ורחפנים, אבל זה לא יכולות שמכריעות מערכה, וראינו גם מה ההבדל בין 8 פצצות של טון שלקחו את דף לעולם אחר לבין כתבאם של 40-50 קילו. גם קונבנציונלית זה לא שהיא איזושהי מעצמה שאי אפשר לעמוד מולה, והיא מאוד רחוקה מפה. אני לא רואה דיוויזיית שריון איראנית מול אוגדה ישראלית, ודווקא עכשיו כשאנחנו בסיטואציה הזו, ושהם לפני ההתגרענות, ואני מניח שהאמריקאים אולי לא ישגרו נושאת מטוסים לתקוף אותם, אבל כן יעזרו לנו בכל שאר התחומים. למה בעצם אנחנו לא צריכים לקחת את דוקטרינת בנט עוד כמה קילומטרים קדימה, ולהגיע להם למסקנה, זה קיומי. הם כאן סביבנו כדי להשמיד אותנו, הם עומדים לחנוק אותנו, ואנחנו פשוט צריכים לפרק להם את הצורה. סליחה.
אם הייתי, אני מסכים עם כל הניתוח שלך, האיום הקונבנציונלי על ישראל היום של חיזבאללה הוא בערך פי 10 יותר גדול אם לא יותר מאשר האיום שאיראן יכולה להיפטר, פשוט בגלל שחיזבאללה צמוד אלינו ואיראן עדיין רחוקה 1,000 קילומטר ויותר. אבל אם אנחנו באמת פותחים במלחמה ישירה מול איראן, אז צריך להבין שזה בוודאות מלחמה מלאה גם עם חיזבאללה, שזה כפי שאמרתי כן בעייתי, אם זה יימשך הרבה מאוד זמן. יהיה פה כמובן גם הצטרפות מקסימלית של מיליציות מאיראק ומסוריה, ואם הדבר הזה הוא שישראל היא לבד במין מערכה מתמשכת כזאת, אני לא בטוח שבסופו של דבר היא תוביל למצב טוב, איראן הרי לא תיקנה בפנינו. בסך הכל תהיה מלחמה שמתישהו תגיע לאיזשהו סוג של הפסקת אש, וכל החוויה הזאת, אם לא חייבים להגיע אליה, לא נכון להגיע. יכול היה להיות מצב אחר, אם ארצות הברית הייתה בעמדה אחרת, אבל במצב הנוכחי, הייתי אומר גם תיאורטית, אם הייתי יודע לעשות את זה, וחיזבאללה או לבנון מחוץ למשחק, אז כנראה גם הערכת המצב שעשית בין היא מאוד נכונה. אבל חיזבאללה מייצר לנו בעיה שאני לא הייתי ממהר להיכנס אליה אם אני לא חייב, ולכן עם כל הפיתוי לא הייתי עושה את זה.
טוב, קיבלתי תשובה, אלוף גיורא אלן, תודה.
תודה רבה.
בבקשה, יופי.
פרסומת אחת.
קרתם כבר ביטוח משכנתה? אז מה? לא מאוחר לעבור לביטוח משכנתה זול יותר בביטוח ישיר.
הקשע לחמש ביטוח ישיר.
כפוף לתקנון ביטוח משכנתה. IDI, חברה לביטוח בעם.
שלום ילדר, שלום.
שלום.
ערב טוב.
מחבר הספר חמאס מתנועה חברתית לפשעי מלחמה, זה בעצם הוצאה חדשה של הספר הקודם. איך קראו למקורי?
לא, קראו לספר המקורי להכיר את חמאס, אבל זה לא הוצאה חדשה, זה ספר מאוד מעודכן, שבוא נאמר...
כן, כן, הוצאה חדשה, הכוונה היא מחודשת, מעודכנת.
אם אתה רוצה רק במילה אחת אני אגיד, כי כשיצא הספר, כשהתחלתי לכתוב את הספר, הייתה כוונה או מטרה לכתוב ספר חדש בעקבות אירוע 7 באוקטובר, אבל יחד עם ההוצאה החלטנו מהר מאוד שכדי לקבל תמונה שלמה של חמאס, יש פרקים נבחרים כמו חיסול יסין, כמעט אמרתי סינואר, והלוואי ונגיע לזה, חיסול יסין, רנטיסי, וכל המהלכים של חמאס מתנועה חברתית למה שהביא אותה הלום, ולכן פרקים מסוימים נשארו בספר השלם הזה.
אתה קורא לספר חמאס מתנועה חברתית לפשעי מלחמה, אולי מעולם לא הייתה תנועה חברתית, אולי זה רק היה השלב הראשון. בדרך, בתוכנית השלבים שלהם.
כן, אבל בשטח זאת הייתה תנועה חברתית. תראה, אני כותב בספר שדן קרצר, שלימים היה שגריר ארה״ב בישראל, בתחילת שנות ה-90, תראה, ב-89, בסוף שנות ה-80, הוא הסתובב בעזה, הוא היה פה תצר משהו, עדיין לפני שמונה להיות שגריר, והוא הראשון שראה את זה, ובא וחזר המום ממה שראו עיניו, ישראל מטפחת את האיסלאמיסטים האלה שראו בהם נחמדים כאנטיטזה או כמתנגדים של הפתח. הוא ניסה פה להעיר את הדוב ולא הצליח. והוא בעצם הראשון שבא ואמר להם, תראו מה קרה במצרים, רצחו את סאדאת, כי לפני כן הוא שירת במצרים, אף אחד לא שמע אותו, עד שאילן סעדון ואבי סספורטה נרצחו, ואז ירד הסימון שחמאס וחמאס.
כן, זה אנחנו זוכרים שזה היה בהתחלה מובסס על דהווה ועל באמת כל הצדקה הזו וכולי. אגב, שממשלת שמיר, נכון? חמאס הוקם כאלטרנטיבה וקונטרה להחלשת הפתח בתקופת שמיר, ככל שאני זוכר.
כן, מסתבר שגם נתניהו ראה בחמאס כקונטרה לאבו מאזן. בדיוק אותה טעות, כל הזרמת הכספים, כל הקונספציה של הרשות היא נטל וחמאס הוא נכס, או אם תרצו הפוך. תמיד שגינו וטעינו בעניין הזה של תנועה מאוד מאוד מתעתק, אולי בגלל שלא תמיד ידענו מה זה חמאס, מי זה חמאס, הכוחות הפוליטיים שפעלו שם, הלחצים, המאבקי כוח בין כולם, וזה מה שמוביל אותנו בעצם למה שהתרחש בטהרן אתמול, אסמאעיל הנייה. אסמאעיל הנייה הוא סיפור מרתק שאם אתה מנתח את התהליכים שהוא עבר, זה בדיוק מה שחמאס עברה. הוא היה האיש הכי פרגמטי בחמאס. הוא היה איש שישבתי איתו שעות שקרא לי לביתו, ופרס בפניי תוכניות של חמאס להשתלב במרחב. הודנה ל-25 שנה. איך להגיע להסדרים עם ישראל. לאחר שהוא נבחר להיות ראש ממשלה, אני הייתי העיתונאי הראשון שנקרא לביתו, לי הוא נתן את הרעיון הראשון לפני כל כלי התקשורת הערביים, כדי לשדר מסר לישראלים.
אולי הוא פשוט תיאטע בך.
רק אני אשלים את המשפט הזה, לאט לאט, אחרי 2007, אחרי שהזרוע הצבאית ביצעה הפיכה ברצועת עזה, הוא התיישר והפך להיות מה שנקרא לרקוד לחליליהם של הזרוע הצבאית. והשינוי הכי מהותי היה ב-2011 כשיחיא סינואר שוחרר, וב-2017 כשיחיא סינואר נבחר למנהיג חמאס בעזה, והם נתנו לו ביתה בישבן, והעיפו אותו לקטר, כי זה היה נוח להם להשתלט על עזה כולה ולשנות את חמאס.
ואני שואל, אולי הוא תיאטע בך, אולי הוא באמת הלך צעד צעד על פי הדוקטרינה של האחים המוסלמים שכותבים את זה, שככה יעבדו. בהתחלה היו נחמדים והשתלבו וינסו לנצל את המנופים הפוליטיים שמאפשרים להם, ורק אחר כך ילכו לכבוש את העולם. אולי הוא פשוט צחק ממך.
מה, אני לא יודע אם הוא צחק ממני, אבל אני יכול להגיד לך שב-1994 הוא חזר, חמאס הייתה מאוד חלשה ב-94. אחרי הסכם אוסלו, הם לא ידעו לאן ללכת, הוא חזר ממרג'ה זוהור, והתחיל לדבר על אותה הודנה. ורק כמה שנים אחר כך, כשאפרים הלוי הלך לחלץ את סוכני המוסד שנכשלו בחיסולו של חלד משל, הוא הגיע למלך חוסן, והמלך חוסן שאל אותו, תגיד, למה לא קיבלתם את ההודנה? הוא לא ידע על מה מדבר. אבל זו הודנה שהייתה מונחת על השולחן, כי חמאס בתקופות מסוימות נדחקה להיות אופוזיציה, והם רצו להיות חלק מקובעי התהליכים המדיניים של הקמתה של המדינה הפלסטינית. ולכן אני אומר כל הזמן, חמאס היא תנועה מצעתעת. חמאס היא תנועה של אלימות בפשרה ומלאת סתירות. יש להם אמנה שקוראת להשמיד את ישראל, אבל בוא נאמר, האנשים היותר פרגמטיים רצו כן להשתלב במרחב, רצו כן למצוא איזה דרכי אכיפה. ואני שאלתי את ישמעיל הנייה, יותר מפעם אחת, תגיד, מה זה העניין הזה של 25 שנה, ומה אחרי 25 שנה תתפקו עלינו? ובאמת אני אומר, יכול להגיד לך בחינות מלאה, אתה יכול להגיד, הוא תיאטע בי, הוא צחק עליי בפנים. הוא אמר, תשמע, אנחנו אנשים דתיים. אנחנו לא יכולים לעבוד נגד מה שאנחנו מאמינים. ולכן אנחנו אומרים, נעשה הודנה ל-25 שנה, כי אנחנו לא יכולים לוותר על אדמת אל-וואקף.
בשביל מה שנקרא, בשביל הפרוטוקול.
כופרים, והדורות הבאים בעוד 25 שנה יוכלו לעשות את מה שאנחנו קוראים המילה שלום.
אז זה מה שאמרתי, הם אומרים את זה לפרוטוקול כדי לא להיות כאלה שעברו על הציווי הדתי, אבל אני רוצה לשאול אותך, חבר'ה אני שומע את עצמי בעד שנייה, אני רוצה לשאול אותך, שאלה שלא הספקתי להתווכח איתה עליה עם אריה בתחילת התוכנית לגבי ההרתעה. אריה אמר, אם אני מבין נכון, שהחיסולים הם לא ממש הרתעה, כי מדובר באסלאמיסטים שלא מפחדים למות. עכשיו, אני לא יודע מה התשובה, אבל ממה ש אני, מהעשרות שנים שאני מסקר את העסק ומדבר עם המומחים, זה לא כולם. בוא נאמר, חלק גדול מאוד, גם עם מנהיגי חמאס, נניח כמו אני, כן רוצים לחיות. לא תמצא את הבנים שלהם ברשימת המיועדים לפיגועי התאבדות. זאת אומרת, בסוף בסוף...
וחמה מילדיו.
ולכן אני רוצה להגיד לך שכשחיסלו את שלושת ילדיו, ודובר צהל הוציא מן הדודה ששלושתם היו בדרכם לבצע פיגוע, אני לא קניתי את הסיפור הזה. אבל השאלה שאתה שואל שבן היא שאלה מצוינת. כי ב-2004, אחרי שישראל חיסלה את השייח אחמד יאסין ואת רנטיסי, חמאס הייתה תנועה עמוקה. זו הייתה הרתעה שלא הייתה לישראל מעולם כלפי חמאס, וחלד משל, שמונה להיות בדמשק, כי פחדו להיות רחוקים מהאפאצ'י הישראלי, הציע בשעתו לאריאל שרון הצעה חלומית. אין פיגועים, אין חיסולים. וזה גמר את האינטיפאדה השנייה. שרון, לא, כזה, לא היה איזה משהו מסמך חתום, אבל זאת הייתה הסכמה בשתיקה. כל עוד לא תבצעו פיגועים, לא יהיו חיסולים, וכך היה. ולכן חמאס הלכה אז לדרך של תנועה פוליטית שמתמודדת בפירות.
הוא שהייתה זקוקה לשנה שנתיים כדי להתעצם, ואז לחזור להקות בנו, הלו. אם אתה מאמין שהם אנשים מאמינים והולכים באופן שיטתי, בשיטת האחים המוסלמים, אז זו התוכנית.
תראה, יכול להיות. אני לא שולל את מה שאתה אומר, אבל אני אומר שזה מעולם הדבר הזה לא נוסע. כשאיסמעיל הנייה נבחר ב-2006, נציגים שלו התקשרו לאנשי קשר ישראלים כדי שיארגנו להם שיחה במתק הישראלי כדי לפתוח את המעברים, כדי לנסות איכשהו למצוא איזה שהם הסדרים. זה לא נוסע.
טוב, אני רוצה, חשבה... שלומי, אני נגמר לנו הזמן, אני חייב את השאלה שלשמה התכנסנו. מי לדעתך, מרוץ הירושה של איסמעיל הנייה?
אני חושב שזה יהיה חליל אל-חיה. חליל אל-חיה שהוא עכשיו סגנו, זה לא יהיה חלד משל, כי חלד משל שכבר היה, חלד משל הביא את חמאס לעברי פי פחת, כשהוא הסתכסך עם האיראנים. ב-2010 הוא עמד, התנגד למלחמת האזרחים, למה שהוא עושה אסד, והביא את חמאס למשבר גדול מאוד עם טהרן, עד כדי כך שהם הפסיקו את התמיכה בהם, והכריזו עליהם כארגון עוין. מי שיבחר עכשיו, זה יהיה מישהו שסינואר ירצה. ואני חושב שסינואר ירצה או אותו, את חליל אל-חיה, או את חברו הקרוב, רוחי מושטווה, שהוא קיצוני יותר מיחיא סינואר, שישב איתו בכלא, והיה שותף איתו...
יש יותר קיצוני מיחיא סינואר, אלוהים ישמור.
כשמדברים על הקצנה דתית, אין גבול. אתה יכול להיות הכי פסיכי בעולם. כשהם קיימו בעזה ב-20 ספטמבר 2021 את ועידת אחרית הימים, הם כבר לא ההיגיון דיבר בפניהם. זה לא אותו ישמעיל עניה שדיבר על הודנה, הם כבר חילקו את ישראל לקנטונים, והיו בטוחים שהנה אנחנו הולכים להרוג את כל היהודים, להשתלט על אותה אדמת וואף, ורק הנבחרים, היהודים, הישראלים האלה שיש להם מקצועות נדרשים, יישארו כאן. אז כשאתה מדבר על הקצנה דתית, ואני לא רוצה להשוות את זה לשום דבר אחר,
תגיד, שלומי, שאלה אחרונה שמתחלקת למלא שאלות המשך, מה עובר עכשיו לדעתך? אף אחד לא יודע, אבל אתה עוסק בזה עשרות שנים. סינואר עכשיו מבסוט או מתחרט?
סינואר על הנייה או בכלל?
לא, לא, אני מדבר בכלל, כאילו כמעט כולם...
אנחנו יודעים שהוא לא נורא עצוב.
כולם, לא, לא על הנייה, לא על הנייה, אני מדבר על זה שמספר 2, 3, 4... אז הרוסה, 35 אלף הרוגים, כל הצמרת מתה, עכשיו גם הנייה וכו' וכו'. הוא, מה, כאילו, מה זה עושה לו?
אני חושב שסינואר לא ידע לקרוא את נתניהו. סינואר חשב שאם יש לו חטופים, זה יהיה בדיוק כמו שישראל התנהלה
בגלעד
שליט. עד שהוא גילה בעצם נתניהו אחר, שנתניהו שיקוליו הם שיקולים פוליטיים. את זה לדעתי הוא לא העריך. ולגבי המחיר, תראה, סינואר היה מוכן לשלם את המחיר, ומבחינתו גם אם יהרגו 50 אלף פלסטינים. אבל הוא חשב שזה יביל אותו למקומות אחרים, ואני כבר מדבר על זה כבר הרבה מאוד זמן, על ניצני ההתקוממות שמתחילים בעזה, נגד חמאס, נגד סינואר בפרט. תשמע, אני לא אומר שזה יקרה מחר, אני לא אומר שזה יקרה מחרתיים, אבל שמשהו שמתבשל, שברגע שהמלחמה מסתיים, ואנחנו לא יודעים מתי, והם ייצאו מהמנהרות, ויראו את כל החורבות, הם יבואו איתם חשבון.
שלום ילדה, הלוואי, תודה.
תודה רבה.
טוב, נעבור מעזה לרפיח, לא, אני צוחק, לאיראן. בני סבתי, שלום.
שלום לך.
שלום, אחרי צהריים טובים.
היי, סבתי, צריך להגיד את השם שלך, נכון. לדעתי, מומחה לאיראן. אז מה המצב רוח שם? אני עכשיו קורא שיש פה תמונה של הנייה בכיכר פלסטין בטהרן, עם איום, חכו לעונש חריף.
נכון. אז אם עדיין הייתי איראני משנות ה-70 וה-80, הייתי נעלב, איך שאמרתם את שם המשפחה, אבל נניח. וגם האיראנים היום הם לא איראנים של שנות ה-80 וה-90. הם צריכים לשקול את השיקולים שלהם. לתלות שלט ותעמולה ואיומים זה טוב ויפה, זה נחמד מאוד. אבל אנחנו, קשה לנו להעריך שאיראן תגיב בתגובה עוצמתית, שתגרום לישראל להחריף את הצעדים שלה, ולהיכנס למערכה שלמה מול ישראל, כשהם רואים את הפגיעה האיכותית, הפעולות האיכותיות שקרו אצלם ושקורים אצל אחרים, תוך 12 שעות גם בכיר בחיזבאללה מחוסל וגם הניה מחוסל בתוך טהרן. אלה דברים שאיראנים שוקלים כשמחיב ולהחיב כביכול לישראל או למי שצריך להחיב, והם צריכים לחשוב מה יכול ליפול עליהם בחזרה אחרי תגובה על הגוף.
רגע, אבל תשפר רגע, שנייה אריה, תשפר את המיקום שלך, כי אתה התמסכת מאוד בסוף התשובה. כן, אריה.
איראן חוששת ממלחמה עם ישראל?
אוי, שיפר הפוך.
שיפר לרעה.
זה כנראה לך ימינה. אני לא חושב שהם חוששים, אתה יודע מה, אולי כן, זה הטיימינג לא טוב להם.
טיימינג לא טוב, כי מה שליברמן אמר היה בו מיר הרבה של צדק, הם זקוקים לשנתיים כדי להיות במצב שיוכלו להכריע אותנו, לחיל שוביהם, אני לא יודע. ומלחמת התשה, אם אנחנו
בני, חזרת?
כן, 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 סורי.
אוקיי, אריה שאל אם האיראנים בעצם חוששים ממלחמה עם ישראל.
כן, כמובן, זה מה שהתחלתי להגיד, כשהם רואים את הפעולות האיכותיות של הצד השני, של ישראל, שב-12 שעות מחוסלים בכירים מחיזבאללה, מחמאס, ניצודים עוד הרבה מאוד בכירים של חיזבאללה לאורך המלחמה הזאת, בכל מיני מקומות, עוד הרבה מאוד בכירים אחרים ניצודים במקומות אחרים, פעולות קורות בתוך איראן, ממשיכות לקרות, ככה ש... איכות הפעולות שלהן נופלות, הם מבינים את זה, איכות הפעולות שלהן, בדיוק כמו הלילה של 13 באפריל, 350 טילים ורקטות וכתבמים נורים, רק בודדים מגיעים ליעדם וגם לא פוגעים בשום דבר. איראנים כנראה עדיין נמצאים במלחמות פרימיטיביות של מלחמות כמותיות, הרבה חיילים שאולי בסוף שניים מהם יגיעו לתוצאה, והמלחמות שלנו הן מלחמות של איכות, מלחמות של מיקוד, ולכן אותו מנהיג שנכון, שמאיים ופותח בתעמולה מסיבית, אגב השלט הזה נמצא מול שגרירות ישראל לשעבר, כיכר פלסטין.
ואגב השלט הזה הוא גם בעברית בכיכר...
נכון, הם שיפרו מאוד, אם אתם מחפשים באתרים באינטרנט היום, יש הרבה מאוד לימודי עברית באיראן.
יופי, באמת מעניין למה. תגיד בני, אני קצת חולק עליך לגבי מה שאמרת שאיראן במלחמות פרימיטיביות, בגלל שזכורה לי התקפה של איראן על תשתית הנפט בסעודיה, שהייתה מדויקת מאוד מאוד, כל הסילואים של הרובות שם חטפו את שלהם בצורה מדויקת, וזה כנראה ש...
ומספקים כטב"מים לרוסיה.
נכון, אבל... מה שרציתי לשאול אותך זה, מה המצב רוח? זאת אומרת, מה קורה ברשתות ובתקשורת? בסוף ישן לו אחד, ישמעיל עניה בלב טהרן, ופתאום מתפוצץ במיטתו. זה סוג של, אתה יודע, לעשות במכנסיים, זה...
נכון,
מה אתה שומע?
זה לב השכונה של בחירי משמעות המהפכה. אז מבחינת הציבור והרשתות, יש לנו היום את ההשטג הקציצה, קוטלט, שזה התחיל בתקופה של חיסול סולימני, מאז כל מי שמחוסל וקשור לאיראן, מתחילים עם ההשטג הזה, קוטלט, קציצה, עשו ממנו קציצה, זה קרה עם סלח ארורי, זה קרה עם עכשיו עם הניה, זה קרה עם הרבה מאוד מחוסלים, מוחמד דף, בימים שזה היה, והציבור מאוד שמח, תראו, אנחנו בואו נזכר בבחירות האחרונות שהיו באיראן, בבחירות לנשיאות 60% מהאיראנים לא באו להצביע, בבחירות לפרלמנט 80% לא באו להצביע, במרץ האחרון, שכחנו מזה כבר. העם האיראני הוא מאוד איתנו, הוא מאוד צוהל ושמח, ואנחנו זוכרים שהוא חילק עוגיות כשראיסי נפל ממסוקו ונהרג. העם האיראני בטח ובטח רוצה בהסתלקות של המשטר הזה, של הגרורות שלו, לא לבזבז את הכספים שלהם עליהם, לא להוציא את כספי הנפט עליהם, אלא על תשתיות ראועות בתוך איראן. העיר אספהאן במרכז איראן הולכת וקורסת לתוך עצמה. העיר הפכה למדברית, מאגרי המים התרוקנו מתחת, והעיר קורסת, ואין אף אחד שמטפל בזה. איראן הופכת לסוג של ברית המועצות מבחינת תשתיתית, והם נופלים, והם רוצים שהמדינה תשקיע בעצמה. אז מבחינת הציבור, הם איתנו, רק מה? אין להם נשק, אין להם כסף, אין להם תמיכה מערבית, ביידן היה יכול לתמוך במחאות שהיו ב-2022 ולא תמך, ולכן הם דוקעו, אבל הציבור הוא באמת איתנו ואין לו את האמצעים. המשטר בדיוק בצד השני, כמו שדיברנו, הם מחפשים נקמה, הם מחפשים את נקודות החולשה, הם מחפשים את הפיצול, החברה הישראלית, לחדור ולפגוע בנו.
בני סבתי, תודה.
תודה.
תודה רבה.
פרסומות. אורי איזק, כתב חדשות 12, שלום.
שלום, שלום.
ערב טוב.
וגם לוחם שלדג, עכשיו מילואימניק, ואתה היית שלשום עם הצוות בשדה תימן, ועברת חוויה לא פשוטה.
כן, חוויה לא פשוטה שלצערי, אתה יודע, אתה יותר ויותר בהפגנות בתקופה האחרונה. כן, אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו באנו לסקר את האירוע, להיות בלב האירועים, להביא את הקולות מהשטח, להראות מה באמת קורה, ופתאום אנחנו נתקלים, אתה יודע, בהפגנת אלימות כלפינו, ממש, ניסיונות לאלימות, אתה יודע, בסופו של דבר היו שם כמה צדיקים שככה ניסו להרגיע ולהפריד. אבל אתה יודע, אנחנו כעיתונאים וגם לא כעיתונאים, כבני אדם, לא מצליח להבין, יצאתי משם תחושה מאוד מאוד קשה לגבי... האופן שבו התנהלו כלפינו, כשבסך הכל מה שעשינו זה באמת, שוב, לתת את המיקרופון הזה החשוב גם לקולות שהיו שם של מי שהתנגדו לאותו מעצר, סלש עיכוב לחקירה שקרה שם.
אתה חושב שאלה שתקפו אותך ידעו שאתה היית לוחם בעזה, או שממש לא אכפת להם, אתה מייצג את אל-ג'זירה 12 ולכן אודרוב?
אני לא חושב שהם ידעו שאני לוחם שהיה בעזה, אני גם לא בטוח שזה משנה, כלומר, זה עוד עניין אחד שבהקשר הזה אני חושב של מי שכביכול באים להגן על הלוחמים שמשרתים מאז 7 באוקטובר, ובשם זה הם תובעים על השין ג' של הבסיס שם, ואז פתאום יש מישהו אחר שהוא גם היה שם, פשוט הוא בתפקיד אחר כרגע. אז 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 יש פה איזה דאבל סטנדרט שאני לא מצליח להבין אותו. ואני לא חושב שהם יודעים לשאלתך, ארי, אבל אני לא חושב שזה משנה. מבחינתם אני מייצג, או יש אני במיקרופון שלך, 12, אני מייצג, שוב, מבחינתם, איזשהו דמון, איזושהי מפלצת, בכלל לא משנה מי אני, הם עושים פה הפשטה למי שאני, וגם אם תוך העניין היה בא עכשיו, לא יודע, איש ימין מובהק שלשיטתם הוא הגואל, והיה מחזיק את המיקרופון של חדשות 12, הם גם עליו היו יורקים, וגם אותו היו נסים לדחוף, וגם לא היו שוברים את המצלמה, וכל הדברים שאנחנו ספרנו שם.
אגב, אפרופו, אנחנו הרי מדברים איתך, עיתונאי אל-ג'זירה, ועכשיו מדווח שעיתונאי אל-ג'זירה בשם אסמאעיל אל-רול נהרג בתקיפה ליד הבית של הנייה בשאטי בעזה, וכמובן לגביך אמרתי את זה בהלצה עצובה. עכשיו, היית 5 חודשים ברצועה, אני מכיר את הפעילות של שלדג לאורך התמרון הזה. פחדת בשדה תימן, פחדת כמו שפחדת בעזה, או שזה יותר עצבן אותך?
תראה, אני אגיד לזה משהו. אני חושב שבזמן אמת, כשהייתי שם, אז אני ניסיתי לשמור על איזשהו דיסטנס מהסיטואציה. בסופו של דבר, קשה לשמור לפעמים על שקט פנימי כזה, ולהמשיך לשדר כאילו הכל בסדר, כשמצבך רעש וטלטולים וניסיונות, אתה יודע, להרביץ לך, או להקוט אותך. אז בשלב הזה אני באמת מתייחס לזה כאיזשהו אדישות, אולי אני אפילו צוחק על הסיטואציה, אבל כשאני שנייה מסתכל אחורה ברטרוספקטיבה ואומר רגע, מה היה פה עכשיו, 10 דקות אחרי זה, 15 אחרי זה, בערב שאחרי זה, אני אומר לעצמי, זה מפחיד מאוד, לא יודע, לא רוצה להשוות את זה, אתה יודע, בעזה אני עם החברים שלי שאני סומך עליהם ואני חמוש ואני, לפחות בתחושה אני מאוד מאוד מוגן, וכאן אני בלי כלום, אני פשוט עם המיקרופון, זה במרכאות כלי הנשק שלי, לא יודע איך לקרוא לזה, זה לא כלי נשק, מה זה, זה שום דבר. וכשבאים עליך וצובעים עליך המון כזה, שעוד פעם, מה זה המון? היו שם המונים, נכון, יש שם כמה מאות שככה היו, ניסו להיכנס לש"ג, עומדו ליד הש"ג, בסופו של דבר מישהי, כי באמת, אתה יודע, ניסו לתקוף אותנו, זה היה, אם אני זה, 20 חבר'ה, 20, אבל אתה יודע, מספיק משוגע אחד בשביל לייצר סיטואציה שהיא באיזשהו מקום נקודת על חזור, ומזה אני חושש, אני מפחד באמת שאנחנו לקראת אירוע שהוא נקודת על חזור, שמישהו בסוף חס וחלילה יעשה משהו שאני לא רוצה להגיד זה אפילו במילים, מרוב שזה מטריד ומפחיד אותי.
האימות הזה היה בתוך הבסיס או מחוץ לשער?
לא, אנחנו לא נכנסנו לתוך הבסיס, בהתחלה הגענו ממש לש"ג, ללב ההתרחשות, איפה שעמדו המפגינים עם הדגלים והשלטים וצעקו וחסמו את הכביש. וברגע שהגענו לשם וניסינו לעלות לשידור הראשון, אז מיד ככה לא נתנו לנו לשדר וככה העיפו את המצלמה לרצפה. אז הבנו שאנחנו צריכים להתרחק, מתוך רצון לשמור על הביטחון שלנו, קודם כל. אז התרחקנו כמה עשרות מטרים, וגם לשם הגיעו אלינו, וגם לשם רדפו אחרינו. היו שם כמה אנשים שבאמת ניסו... ניסו ככה להפריד בינינו לבין החבורה.
תגיד, אורי, מכיוון שנגמר לנו הזמן, אבל אני פתאום נזכר שצריך לשאול אותך עוד שאלה, וזה שהדיבורים האלה על אלימות ועל דם שאולי יישפך, התיאורטיים פתאום קיבלו את העניין הזה של בקבוק תבערה על הבעלים של קשת 12 ורטיים, שזה בעצם אירוע.
זה בהחלט אירוע, אני רואה קו בין הדברים הללו, יש קמפיין בין היתר, על ידי כל מיני גורמים, כך אני מרגיש פחות לראות את זה, על חדשות 12 ועל עוד כלי תקשורת אחרים, שלא מתאים להם שאנחנו, אני לא חושב שאנחנו אומרים דברים כל כך קיצוניים ומוזרים, אני חושב שיש איתו, יש הגיוני שיווק שהם על הדבר הזה, ובשם הדבר הזה מצליחים לשנע ולשכנע אנשים לעשות מעשים שלא יעשו, כמו בין היתר לתקוף עיתונאים, או לזרוק בקבוקי תבערה לעבר בתים של אנשים, כי רק אם לא מסכימים עם דעותיהם.
אורי איזק, חדשות 12, שמור לעצמך, תודה.
תודה לך.
שלום לסער.
שלום לך.
סער?
כן, היי, מה העניינים?
אלן, אתה חבר של ניר פופקו, זל, שנרצח בקיבוץ הגושרים. ספר לנו עליו.
וואו. זה כאילו מאיפה להתחיל, תבין?
כמה שנים אתם מכירים?
המון שנים. מאז שאנחנו ילדים קטנים, וואו, המון המון שנים. כאילו, אז אין לי כזה נקודה ספציפית. אני פשוט זוכר את הבן אדם כל הזמן בחיים שלי, כל הזמן חבר שלי.
זה בית ילדים בקיבוץ?
אני לא הייתי איתם בבית ילדים, בקיבוץ הגושרים, אתה יודע, כל האזור מוקף בקיבוצים, ולכולם יש את הבתי ילדים שלהם, אבל האזור מאוד קטן. כולם מכירים את כולם, רגע שמגיעים לבתי ספר ולחטיבת ביניים, כולם מתחברים עם כולם, אז אני בחטיבת ביניים שם הכרתי אותו, האזור, הייתי גיל 14-13 כזה. היינו חברים הכי טובים.
אתה יודע משהו על הנסיבות, על מה בדיוק קרה שם הגושרים?
את האמת, אני לא כל כך התעמקתי, זה היה אגרוף כל כך חזק לתוך הבטן, זה היה כל כך טרגדי וטראומטי, שלא נכנסתי בכלל, אני בטוח שהשאלות האלה עוד יעלו, ואני כן יש לי שאלות בראש, אבל לא, 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 לא שואל כרגע, פשוט האובדן שלו הוא... כל כך תרד לי כרגע.
שוחחתם על ההחלטה שלו להישאר בקיבוץ, למרות שרוב הקיבוץ פונה?
אני אגיד את התשובה שהוא אמר לכולם. אין לי מקום אחר. אין לי מקום אחר. הוא התפנה, ואני בדיוק סיימתי את הסבב הראשון של המילואים, והוא התפנה לאזור חוף הבונים, ואני פשוט, הוא הזמין אותי, אמר לי בוא, וכן, וואלה, הגעתי ובילינו כמה ימים ככה על הים, היינו כאן מוקדם בבוקר, הולכים, טיילים הכלב, באמת הכי כיף בעולם, אבל באמת, ישב לו ולא טוב לו, זה מאוד קשה להיות מחוץ לבית שלך, ועקור, פשוט רוצה את הבית שלו, את הגינה שלו, וגם אחד ששמר על עצמו, הדבר הזה הוא קרה... אני לא יודע, אני מנסה להבין איך זה עוד קרה. הוא כן שמע להנחיות, הוא כן הקשיב, הוא לא היה כזה בשלו.
זאת אומרת, זה לא אחד שככה זלזל בסידורי הביטחון והוראות הביטחון, פשוט להיקרא מהבית שלך, זה לא דבר שהוא אהב, והוא החליט לקחת את הסיכון.
כן, אפשר להגיד, תשמע, כן, אפשר להגיד, כן, ממש אפשר להגדיר את זה ככה.
ומה הוא עשה במשק?
וואו, הוא עבד בכל כך הרבה דברים, הוא היה איש כל כך חרוץ. כל הזמן הוא עסק במשהו, הוא לא יכל לשבת יותר מדי ולא לעשות כלום. אז גם בתקופה של המלחמה, אני זוכר שהוא עבד בשדות ועבד בחקלאות ועבד בזה, כל הזמן הוא היה עם משהו, הוא לא יכול לשבת שנייה אחת בשקט, הוא היה חייב להיות בתוזה, להיות בפעילות. זהו.
אנחנו משתתפים בצערך העמוק, ובאמת, כאילו, אי אפשר כבר להכיל את הדבר הזה. ומודים לך לשיחה הזו.
תודה רבה.
זה נוראי, ואני רוצה רק להגיד דבר אחד, כי לא באמת דיברנו עליו, דיברנו ממש מסביבו. הוא היה נסיך שאין לתאר, היה בן אדם עם הלב הכי גדול שיש. כל החבר'ה פה בצפון באלם, זה כאילו ממש קהילה אחת גדולה של כל האנשים פה בצפון, כל הרשתות החברתיות מוצפות בפרטוף שלו, וכולם יודעים מי זה, והנסיך הגלילי שלנו זה הנסיך הגלילי שלנו, זה הוא הבית.
תודה, שר.
שר, תודה. שלא תדעו עוד אסונות מהסוג הזה. תודה רבה לך.
ביי, לטעות.
לטעות. פרסומות. דוקטור מייקל לורן, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, אריה בן, שלום.
לשעבר סגן שר במשרד רוה"מ, שגריר ישראל בארצות הברית, ומתנדב בכיתת הכוננות בקיבוץ כפר בלום עם נשק ארוך וכסדה. איך הגעת לכפר בלום?
לא כל כך ארוך, נשק מקוצר, מאוד יפה, מאוד מדויק, הלוואי, בתור שלי.
מה, כאילו, M16 מקוצר או התבור המקוצר?
לא, M16 מקוצר מאוד.
זה היה נשק שלי בשביל.
כן, מדויק, עשינו מטפחים אתמול, וואו. טוב, כן, אני בן כפר בלום, עם כיתת כוננות, אנשים הכי טובים, ממש מסורים, לא עוזבים את המקום. אם כי, בתושבים, קרב בתושבים, דריכות, תסכול. אני לא אכנס לזה, יותר מדי אני במדים, אבל אתם יכולים להבין, זה כבר 10 חודשים. מצב כזה, במיוחד המצוקה של שמונת הקיבוצים שלא, שנמצאים, הם קוראים ממש מחוץ לחמישה קילומטר. אז אלה שעוזבים לא מקבלים פיצויים, לא מקבלים פיצויים על זה ש, שהבית מלון פה הנפלא, סגור, אין פסטיבלים. באמת, אפילו אין פיצויים על, על, על המאות עם אלפי חיילים ש, שמתקלחים פה. אז אני שומע, חשוב לי לשמוע.
אני בטוח שאתה מביא שם תועלת בכיתת הכוננות. השאלה אם במלחמה הזאת לא יכולת להביא תועלת בתחומים אחרים כמו הספר.
אתה רואה מה, מה קורה עם הימין הקיצוני? רק טענות יש לאריה אלדד.
אנחנו רוצים...
אני עולה ל-CNN הערב, אני באמת לא יורד שום... חלק מהרגל, מהגז, תמיד לי, תפשט הגז בפול גז.
רגע, איך אתה עולה, זה מעניין, איך אתה עולה ל-CNN מכפר בלום? יש להם שם צוות או שמשהו בזום כזה ב...
לא, יש גם אופן, בקרית שמונה יש אופן, טופ ליין, ויש לי גם זום, להתפלא, אנחנו במאה עשרים אחר, אפשר, גם מכפר בלום. נראה, יהיה מצב הערב, בינתיים בזירה שקט.
תגיד, אבל לא ענית לי, מייקל, איך הגעת, אם יש לך איזה שורשים בסביבה, מה הביא אותך דווקא לכפר בלום?
משום שהתחלתי את דרכי הציוני, בין היתר בקיבוץ גונן, לא רחוק מפה, כבוקר, ואתמול עשיתי מזרחים בקיבוץ גונן, מה? ומה, זה כבר לא קיבוץ, אבל למקום הוא קרוב ליבי, וכל הצפון, זה כבר חודשים, אני פועל כאן ובוושינגטון בעולם, להעמיק את המודעות לגבי המצוקת, לגבי מצוקת הצפון. לא מדברים על זה בארצות הברית, לא יודעים כלום. והחשש הגדול שלי הוא שיום אחד נאלץ לפעול באופן משמעותי, והנרטיב שיבצע בעולם שיום בהיר ישראל קמה והחליטה לתקוף את לבנון, ולא שום פרובוקציה. ואגב, אנחנו כמעט שם. אנחנו כמעט שם. אז לכן, זו המשימה. המשימה היא מדינית וגם אסטרטגית.
אנחנו צריכים לחשוש מנשיא דמוקרטי, נשיאה דמוקרטית בארצות הברית?
אז זה לשוף, אבל צריך להערך לאפשרות של מדיניות שונה. לנו יש טרס ביחסים כמה שיותר דו-פרטיזנית, נכון? דו-מפלגתית. בתוך ההנחה וההכרה במציאות שתי מפלגות יש עמדות שונות.
פתאום נזכרתי שעכשיו זה נשיא דמוקרטי, ולא נראה לי שצריך לחשוש, אבל עזוב, זה... מה עכשיו, אריה, מה אתה מכביד פה את השיחה? תגיד, תוכנים אותך...
אני רוצה להעביר לו איכשהו את הזמן של השמירה, בטח...
תגיד, זה בדיוק על זה אני רוצה לשאול, תוכנים אותך בשמירות, לוקחים את האשכנזים, מנצלים אותו?
כן, כן, כל בוקר, כוננותים שחר, 4:30 בבוקר, זה כן.
וואלה, כוננותים שחר בכפר בלום?
כן, כן, מוכנים, אנחנו, אם לא ידעתם, כאן זה זירת מלחמה. כולם מדברים במונחים, מה יקרה אם תפוץ מלחמה? רבותיי, יש מלחמה, מתחוללת מלחמה פה.
מה, לא רחוק משם, הרגע דיברנו עם חבר של בחור שנפל בגושרים, של ניר פופקו, וזה ממש שם. תשמור על עצמך, מייקל, תודה.
באמת. קרוב מאוד, בכפר בלום.
תודה על השיחה ושמור על עצמך, מייקל אורן. תודה.
תודה רבה.
אורחים ומפיקים אסף נבו ושני רומנו, אחראי לשידור שקד וולפין, אורחי דיגיטל, דוד זבולוני, מיכל קדוש, ורעות מתתיהו ארגון. אחינו ספורט עם קופמן ומליניאק. איזה יום היום? אנחנו שבוע הבא יום ראשון נתראה פה.
איפה נמצא את עצמנו כשניפגש שוב ביום ראשון?
אלוהים יודע, כי היום בבוקר הזה היה כבר בלי עניה והוא. יאללה, ביי.